בסימן הטבע אנחנו מתחילים מחזור חדש נוסף של רבנו בחיי, ויש פה צילומים וזה דברים מאוד מאוד לא מצויים, פירושים על רבנו בחיי, פירושים מאוד לא מצויים. אחד זה שבעל התוספות יום טוב, בעל התוספות יום טוב ראה צורך לעצמו, כמו שהוא כתב פירוש למשנה בהלכה, הוא כתב גם פירוש במחשבה ובפרשנות חז"ל על רבנו בחיי. זאת אומרת, וצריך להבין, רבנו בחיי חי בערך לפני 700 שנה, קצת מינוס, כי הוא היה תלמיד של הרשב"א והביא הרבה את הרמב"ן. הרמב"ן, אנחנו מכירים אותו מבית הכנסת, שהיה לפני 730 שנה, 750 שנה. אז ואם רבנו בחיי חי נניח לפני 300 שנה, אז שלום, אז כשהתוספות יום כתב עליו, אז זה היה בערך פחות מ-400 שנה, וזה דבר מצוי, שמגדולי האחרונים כמו התוספות יום טוב היה צורך לעצמו לכתוב פירוש על ספרו של רבנו בחיי. אבל זה היה, לא הייתי מנורא, אבל סמוך לחייו. הדבר המעניין הוא שיש פה יהודי נוסף בשם נפתלי, והוא כתב פירוש לפירוש. זה דברים מאוד לא מצויים, אני בכלל לא מכיר את המערכת הזאת. יש עוד כמה ספרים שנתחברו על רבנו בחיי, וזה כמובן מעיד על הפופולריות שלו ועל העומק שלו. ואנחנו נראה בדוגמה שבחרתי להיום גם דבר מאוד מעניין. אנחנו מכירים מדרשים, השם מדרשים זה שם כללי, מדרש. אנחנו מכירים מדרש רבה, מדרש תנחומה, ויש כמה מדרשים, התימנים שמרו על מדרש הגדול, ויש כמה מדרשים שנעלמו מאיתנו, אנחנו אפילו את השם שלהם לא יודעים.
איפה
אנחנו?
מדרש הנעלם.
רש"י, מדרשים של רש"י לפעמים לא...
אז זה כבר ברלינר, הפרשנים של רש"י, בייחוד מה שמכון הרפי של השר, רש"י השלם, אז הם השקיעו המון המון מחשבות לחפש, ובאמצעות הרב גוגל, אז מוצאים כמה דברים נעלמים. אבל ברבנו בחיי יש כמה פעמים שהוא מביא מדרש, ולא... והוא המקור היחידי של המדרש הזה. זאת אומרת, כשרבנו בחיי נניח כתב את זה בערך לפני פחות מ-700 שנה, אז הוא הכיר את המדרש הזה והביא אותו, וזה המקום היחידי שהמדרש הזה נשתמר. עד כדי כך שלמשל בעל תורה שלמה, שהוא התיימר בצדק מסוים לומר שהוא יכנס את כל המדרשים הקיימים, הוא הגיע למדרש הזה, ציטט אותו, נכון, הוא עשה שם איזה שטיק עליה. דרך כלל כל המדרשים הידועים מופיעים בתורה שלמה בצורה מסודרת. המדרש הזה כתב אותו באותיות אחרות, וכתב בסוגריים עם מדרש. ואמר, עיין רבנו בחיי. זאת אומרת, הוא הסתמר, הוא לא ראה את המדרש הזה כי הוא לא קיים. על כל פעם, על מקום שאנחנו אומרים היום, אולי יתגלה באיזה גניזה. לא חושב שבכתבי היד, היום עשו כבר חשבון של כל הגניזה, כבר יודעים מה יש בה. יש אי פה, אי שם, קטעי מדרש לא נודעים. על כל פנים, כאן יש לבנינו מדרש שהוא מדרש, הוא מדרש שרבנו בחיי מצטט אותו, אבל המקור שלו הוא לא ידוע. ממתי המדרש, מה המדרש, מה היחסים שלו, זה עניין בפני עצמו. אבל, עכשיו אני פונה לרבנו בחיי בעצמו. ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. המושג אור כסדים נזכר בתנ״ך 4 פעמים. 3 פעמים אצלנו בפרשייה, אולי אפילו אחד עוד בנוח, שויצא אברהם מאור כסדים, וילך מאור כסדים. זה כשהתורה מספרת בצורה כאילו אובייקטיבית, מה שהיה. בפסוק שלפנינו זה כבר אחר דעה. הקדוש ברוך הוא מזדהה לפניו, ויאמר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כסדים. מי שהפסוק הזה רבותיי, זה שלוש פעמים שזה נזכר בתורה, בספר בראשית, והפעם הרביעית כולם נפגשו בזה הבוקר. בספר נחמיה, אנוכי אשר רוצה את אברהם מבוגדים את המשמוע אברהם, אז זה מופיע בנחמיה. נחמיה שימר פה מסורת מיוחדת במינה, זאת אומרת, המושג אור כסדים מופיע ארבע פעמים בתנ"ך, שלוש פעמים בספר בראשית בקשר לאברהם, ופעם אחת כשנחמיה בראשית בית שני מספר שהיה, אני שעושה את זה אור כסדים. זאת אומרת, זה מושג כל כך מיוחד במינו, שהמקרא מדגיש אותו פעם נוספת. אז עכשיו השאלה היא זה, מה אנחנו יודעים על אור כסדים? כשאתה אומר אור כסדים, למעשה, מה אמרת מושג שאנחנו כבר מכירים אותו ממקום אחר? ואת כסף ואת חזו ואת כסדים. כסדים זה כנראה אחד הענפים של העולם הבבלי. נבוכת נצר הכסדי או דברים כאילו נלא, כנראה זה משפחה קודמת לייחוס המשפחתי הזה של הבבלים, האשורים, כל החבריה הזאת. אז אמרת כסדים, אז אמרת ערי כסדים, וחלק מקומות זה זהה עם בבל. מה זה אור כסדים?
פש.
לפי מי?
חזל.
ומי, מאיפה אתה מכיר את החזל הזה? מרש"י בסוף, בסוף פרשת נויח. רש"י בסוף פרשת נויח, אנחנו מכירים את הכלל של רש"י, שרש"י כשהוא מחליט לפרש משהו, הוא מפרש אותו בפעם הראשונה שהוא מופיע בתורה. בפעם הראשונה שמופיע בתורה אור כסדים, זה מסופר בסוף פרשת נויח. ויצאו ללכת מאור כסדים, אז רש"י אומר, אור כסדים, כמה אפשרות ראשי מקום. מה תורו של המקום הזה? אמר רש"י שהוא שמע במילה אור, הוא שמע את האש, שמע את החום. וכאן הוא צרף לזה, קודם כל בתורה עצמה, איפה יש יסוד של אש וחום בקשר למקום הזה? תעשיית הלבנים, תעשיית הלבנים. והייתי למה לבן לאיבן והאיבן לדע לחומר, ולמעשה המקרא מתייחס לבעיה, המקרא מתייחס לבעיה, והמצאו בקעה בארץ שינר. בבקעה אין סלעים, בבקעה אין אבן. איך אפשר לתכנן בנייה של עיר ומגדל בראש שובה שמיים וכו' וכו'. וצריך לזכור שבגמרא בסנהדרין יש עדויות אגביות ש... עוד בימי המוראים היו שרידים של המגדל. היה מגדל אדירים כזה שגם כשהוא חרב, אז ראו שרידים שלו. רב אמר כך, על כל פנים יש שם, הם ראו חלק קטן שלו. וגם עכשיו, מה שמזהים, אתה לא בטוח. זה זיהוי שהארכיאולוגים זיהו. אני לא כל כך בטוח שזה זיהוי לזה, אבל זה בוודאי שרידים של מגדל מסוים, של משהו גדול. אז הבעיה הייתה מאיזה חומר יבנו אותו. החומרים שנמצאים בבבל הם חומרים פריחים, הם חול, וחול, ואם אתה רוצה לבנות, אתה צריך לבנות בית ביסודות איתנים. לא יגלגלו סלעים מהרי הררת. התשובה היא, הם מצאו טין, זאת אומרת את הסחף של הפרט, והם חפרו אותו והעבירו אותו באש. אנחנו מכירים לבנים אדומות, מכירים את הפטנט גם היום. זאת אומרת שאחרי שאתה לוקח באמת אבנים, לבנים שיסודם בחול, אתה מלבן אותם, מעביר אותם באש, אז זה הופך להיות מוצק. וזה בדיוק מה שהם עשו. לצורך זה, נדמה לי פעם, אני לא יודע, נדמה לי שבמערב של ראשון, לא רחוק מהמוסד שדה חמד של פעולי אגודה, אני בתור ילד ביקרתי שם, היה סידיקט, זאת אומרת, התעשייה של הלבנים האדומות. וזה היה תנוע בוער, והיית יכול גם לראות את הלהבה בראש הערובה הגדולה, וזה עבד במשך יממות רבות מאוד. אני חושב שזה, יש לזה אפילו השלכה להחלטת הבג"ץ מאתמול.
שבת.
זהו. את הלהבות מהתנור הזה היו רואים כל ימות השנה חוץ מיום הכיפורים. הרי אם היו שואלים אותנו, היינו אומרים שיותר טוב שפשטו שבת, שזה סקילה ולא יום הכיפורים, שזה קראת, אבל יום כיפור, יום כיפור.
לא,
כיפורים
שחל בשבת.
הבנתי. על כל פנים, אז הלהבות הללו, הם היו מחממים, ואחד ההסברים שביקשו להצדיק את החילול שבת, שאם מחבים את התנור הזה, אז זה לוקח כמה ימים עד שהוא מתחמם מחדש. נו, אז זה כבר דרד הממונה. על כל פנים, אז
התעשייה של הסוכית גם טוב
לדבר. זה כנראה אותו עיקרון. אז אז רש"י אומר שזה היה תנור גדול, בתנור הזה כנראה חיממו את הלבנים כדי לבנות, לתנור הזה שהיה אש יוקדת זרק נמרוד את אברהם. אז זה נקרא אור כשדים בפשטות של האגדה. ורש"י ממשיך ואומר, ומנחם חיברו, אור לשון עומק, שנאמר, באורים כבדו השם. באורים כבדו השם, אנחנו שוב, זהו, אנחנו בחנוכה, וזה כשאתה אומר דרושה, זה אתה מתחיל באורים כבדו השם. על שם הלפידים. באורים זה גם במקומות העמוקים ביותר, גם במקומות רחוקים ממשטח כדור הארץ, גם שם כבדו את השם. אז המילה אור זה עומק. אור כסדים, העמק שבארץ כסדים. זה הפשט הפשוט, אבל זה כנראה קשור איכשהו לאש וללהבה הזאת בדבר הזה. אז אם אני חוזר, אז שלוש המקומות שבפרשיות שלנו נזכר אור כשדים, פעמיים זה נזכר בהוראה גיאוגרפית משפחולוגית. אברהם היה באור כשדים. מסתומה שיש לה שם הוראות, אם אני אקרא דוגמה, בת ימינו, תל אביב. איך כמובן השם תל אביב בא? השם תל אביב בא מכיוון שזה נזכר ביחזקאל. מיד אתה שומע בתל אביב, אתה שומע שני דברים סותרים. אתה שומע תל, תל זה בדרך כלל הרמה של חורבן, מקום שהיה בנוי והחריבו אותו, ואז משאר תל, תל עולם לא תיבנה עוד. ואביב אתה שומע פריחה. הגולים שהגיעו לבבל אחרי חורבן בית ראשון, ביקשו לומר, אנחנו באמת יושבים על חורבן, תל. אבל התקווה שהדבר הזה ייעלם, זה אביב, תל אביב. אז כאמר יחזקאל, ואבוא אל הגולה תל אביב, בחר שם, אולי כך נקרא על ידי הגולים, תל אביב. כשהרצל כתב את הספר שלו, הוא כתב את הספר שלו בשם אבסורדי, אלטנוילנד, ארץ ישנה חדשה. אז באמת התרגום המילולי, ארץ ישנה חדשה, שסוקולוב תרגם את זה מגרמנית, הוא בחר תל אביב. השם תל אביב לספרו של הרצל, שמשמעו ארץ ישנה חדשה, זה כינוי ספרותי לדבר שהוא הרס, חורבן וגם בנייה. זוהי דוגמה של שמות שמביעים ערכים. אור כשדים זה שם שנקבע איכשהו נקבע בגלל מה שאנחנו. עכשיו תגידו רבותיי, מה הקושי בפסוק שלפנינו? הפעם השלישית שהפנסה זה יסן בפרשה, והיום אומר אליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כשדים. עצם העובדה שקוראים פסוק הזה, מה נדלק מיד בראש?
שעושה את זה מישראל.
התעודת זהות של הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כמה פירושים, כמה פלפולים נאמרו, למה הקדוש ברוך הוא מציג את עצמו בצורה כזאת. כשהכתוב אומר כאן, הוא מזכיר בצורה מאוד נמרצת את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא התגלה לעם ישראל, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, סטופ, יש כבר מישהו קודם לך. וכמובן שיש פה אזכור מאוד בולט לאברהם ולבני ישראל בהר סיני הם מקבלים את התורה. אנוכי אלוהים אלוהים אשר רוצה יתרה מאורגזדים. אוקיי. זה, 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 זה העניין הסיגולי. מה פה הדבר היותר פנימי, היותר מהותי בקושי הזה? איפה אנחנו היינו מצפים שיהיה פסוק הזה? נתחיל אחרת. אברהם חי 175 שנה. כתוב את זה בתורה. בן כמה היה אברהם כשיצא מחרן?
75.
75. זאת אומרת שאנחנו מכירים אותו מגיל 75. מה אנחנו יודעים על מה שהיה עד אז? לא יודעים כלום. ומה היינו מצפים שיהיה כתוב? איפה שהפסוק הזה צריך להיות כתוב?
לפני לך לך.
אתה קורא בתורה מה אתה קורא, אז מספרים לך עדויות אגביות שיש אברהם, רוקזים. אבל בפעם הראשונה שאברהם שומע קול שמדבר אליו, ויאמר השם אל אברהם, לך לך. מה היית מצפה ששם זה יהיה הפסוק הזה? הרי הפסוק הזה, אנוכי השם אלוקיך, זה, כי תיאורטית, מה יכול אברהם לשאול? מה זה? מה הוא מלך לך? מה פתאום לך? מי? מה? הבטחה? מה אתה יודע? אז באמת הרמב"ן שאל את השאלה הזאת, הרמב"ן בפירושו אומר, אני לא יודע על אברהם, על כל 75 שנה הראשונות שלו, לא יודע כלום. כאן הידיעה הראשונה המתגלה, אבל הייתי מצפה שהידיעה הזאת תופיע בתחילת לך לך. מה היא מופיעה פה? פתאום בברית בין הבתרים הוא מתגלה לו, איזה תעודת זהות מאוחרת, מה זה קרה פה? למה דווקא כמו אשר? הוציא אותו מארץ מאורגזים, היה עשרות שנים לפני זה. ומה קרה כל אותם השנים? אז על זה הרמב"ן מעריך, מדבר בעובדה המעניינת הזאת, שהתורה למעשה מספרת רק לנו על שני שלי, כמעט שני שלי של חיי אברהם. מהיותו ב-75 ומעלה. ומה היה קודם? למעשה, אברהם בנה את אישיותו לפני זה. איפה יש לנו דוגמה בערך דומה? משה רבנו. משה רבנו היה בן 80, כשהקדוש ברוך הוא נתגלה לו, ואומר לו, לך להוציא את ישראל ממצרים. מה עשה משה רבנו 80 שנה? אנחנו יודעים שהוא חי 120, זה כתוב. אז למעשה, את ה... שני שליש הכבדים, מה משה רבנו עשה ב-80 שנה הראשונות? הוא בנה את אישיותו של משה רבנו.
היה הוא
האצון? ואיך חזל הרגישו במה שאתה אומר? חזל אמרו, כיוון שהקדוש ברוך הוא ראה את התכונות החיוביות שלו בראיית צאן, אמר לך ראה את עמי. זאת אומרת, הוא למד לעמוד במבחן. 80 שנה משה רבינו בנה את משה רבינו, ועכשיו הוא כבר מוכן לקבל את השליחות. אז יש לפעמים שמה שהתורה לא מספרת, שם יש הסיפור הגדול מאוד. על כל פנים זה הדבר המקובל בהבנת דבריו של הרמב"ן. אבל יש פה מהר"ל מפתיע. המהר"ל בנצח ישראל, נדמה לי פרק י"א, והרמב"ן מקשה את זה, והמהר"ל מקשה את זה, ומביא את הרמב"ן, ובצורה אלגנטית הוא דוחה את הרמב"ן. ואומר יסוד גדול מאוד. יסוד שלמעשה זה היסוד של רבי יהודה הלוי, היסוד של המהר"ל, היסוד של הרב קוק.
כל ההיסטוריה.
ישנה חברה אנושית, והחברה האנושית הזאת, אנחנו יודעים על תולדותיה. בחרו ככה, בחרו ככה, עשו ככה, וזה הסיפור של התולדה האנושית. יש משהו אחד בהיסטוריה האנושית שאין לו בכלל אח ורע. הגילוי לאברהם. מה אכפת לך מאברהם? מי אברהם? הקדוש ברוך הוא בחר בו. ויאמר השם, לך לך, זה היה הדיבור הראשון, לא מעניין אותי, לא אורכזים, לא, שום דבר לא מעניין אותי. הבחירה הבלעדית המיוחדת הזאת, שבכלל לא מתחשבת בהיסטוריה, שבכלל לא אכפת לה מה היה קודם, זה בחירה מוחלטת, שלא תלויה בשום נסיבות אחרות. המהר"ל עשה, מהקושיה הזאת של הרמב"ן, הוא עשה פתח ליסוד היסטורי לאומי מיוחד במינו. העם היהודי יש לו, הקדוש ברוך הוא בחר בו, מה אתה שואל? ככה, בלי הסבר. וזה, לפי דעתו של המהר"ל, זה העובדה, לא אכפת למה היה קודם, כדי לבטא את העובדה שהוא מתחיל מנקודה דומיננטית אחרת, שהיא הקובעת את כל הדברים כיוון אלה. על כל פנים, כך המהר"ל התמודד עם הקושי הזה. אני חיפשתי שהמהר"ל ידגיש את המיוחדות שלו, אבל זה כל כך פשוט, אז הוא לא מדגיש, זהו, זה ככה זה. על כל פנים, הפסוק הזה אשר הוצאתי לך מאור כסדים, כאמור, זה בעיה לגמרי לא פשוטה, בשביל להבין על איזה אקט מדברים. אז עכשיו נראה מה כתב רבינו בחי. אני השם אשר הוצאתי לך מאור כסדים. פירש הרמב"ן, מעת אשר הוצאתי לך מאור כסדים ועשית לך נס, היה הרצון לפניי לתת לך את הארץ הזאת. לא שיש פה תעודת זהות, אלא עיקר הדבר הוא לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ודע לך שהתכנון הזה לתת את הארץ לרשתה, הוא היה תכנון, כשהוצאתי לך מאור כסדים, גם אז כבר היה בתכנון. היה בתכנון לשלוף אותך מתוך כל המאומה, כדי לצאת. והנה אתה, לא גזר, הצילום פה עובר לעמוד השני, והנה אתה לא גזר שיתנה לו. לא כאן ביסוד של נטיית הארץ, אבל אמר שהוציאו מאור כסדים על דעת שיתננה לו. ולכן חשש אברהם פן יהיה בירושות הארץ תנאי המעשיים. כאן אתם שומעים מה, 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 מה השיג את המהר"ל שבנה את היסוד הזה. כל דבר שאתה אומר על תנאי, שמה יגרום החטא, אמר, תפסיק לדבר, זה לא מותנה, זה נתון בבריאה, נגמר, זהו זה. אז מה אתה, הבחירה של עם ישראל זה חלק מן ההוויה. אתה יכול לשאול למה יש עולם כזה? זה הנתון. לכן הוא אומר, לא יכול להיות שארץ ישראל נתנונה, אם אתה אומר שאני הוצאתי אותך מאורגדים לתת לך.
סבא, שהבמה ידע כי
ירשנו. תגם, אנחנו נדבר על הסניטה שהוא קיבל. ידוע תדע כי יגרי את זרחה. זה גוף ראיה למה שאני אומר. מפני שאברהם שאל גושי על הדומיננטיות, לכן זה לא כל כך הוסכם בדבר.
קיבלנו תחייה.
זהו. לכן חשש אברהם, פן יהיה בירושת הארץ תנאי המעשים. אף על פי שאמר פעמיים לזרחה אתן את הארץ הזאת, כי אתה לא יגזור המתנה כאשר גזר לו הזרע, ולכן אמר במה עדה כי ירשנה, ואינו שואל האות, וגם הקדוש ברוך הוא לא עשה עמו כשאר האותות להראות לו אותו מופת בדבר נפלא, אבל ביקש אברהם שידע ידיעה אמיתי שירשנה, ולא יגרום חטאו או חטא זרו למונה מהם, או שמה יעשו הכנענים תשובה, והשם יתברך קראת עם הברית הזאת שירשנה על כל פנים. אז זה שוב לא מותנה, אבל כמעט. עד כאן ההתייחסות של רבנו בחיי לרמב"ן, שכמו שאמרתי, הוא היה חבר, תלמיד חבר של הרשב"א, רבנו בחיי, הוא למד בישיבה של הרשב"א, ומביא הרבה פעמים את דבריו של הרשב"א. הרשב"א היה מאוחר לרמב"ן בדור, או משהו כגון זה. אז הרבנו בחיי בדרך כלל משתמש ברמב"ן כדי לבסס, ואחר כך ממשיך הלאה. אז עד כאן דן רבנו בחיי על הבנה בדיבר רמב"ן. הוא בא מדרש, אתם יכולים לראות בהערה 45. בהערה 45 כתוב, לא ידוע. זאת אומרת, גם שבל שהדיר את רבנו בחיי, כפי שאנחנו מכירים אותו פה, היה לו כבר את כל המנגנון של אולי אוצר התשובות, גוגל, היה לו כבר את זה, אז הוא קרא ולא ידוע. ובמפתח התלמוד ליחיאל מיכל גוטמן, ערך אברהם, מביא בהערה שם השרת חכם אחד, שהוא בבריסית רבתי של רב מוישה הדרשן, והם בקצר, זה סברה, אין לנו את זה, על כל פעמים, את בריסית רבתי המלא, אז הוא אמר סברה, אני לא יודע אם יש לה זמן לסמר, בסדר, אז נשאיר את זה. אז עכשיו נראה מהו המדרש. המדרש הזה הוא ידוע לנו בעיקרון, אבל יש פה הרבה דברים שאין דומה להם. אני השם אשר הוצאתיך מאור גזדים. בשעה שנולד אברהם אבינו עליו השלום, עמד כוכב אחד ממזרח. הוא בלה ארבעה כוכבים לארבע רוחות השמיים. אתה מוצא מיד את היסוד האסטרונומי. וכמובן, איפה אנחנו אמורים להיפגש עם זה בשבת? עם היסוד המדרשי הזה?
יוצא אותו החוצה.
צפות הכוכבים, עם יזרח.
צפות הכוכבים.
פעם נוספת, אני אראה שאתם לא, אין לכם וואטסאפ, אז לא שמעתם אתמול את השיחה. אתמול, מתי היה אתמול שיחה, אדון?
במזרח.
אה? הייתה אתמול שיחה, מכאן ויהיה לכם אפשר לשמוע אותה, על הקשר בין הפרשה לבין ההפטרה. אז בהפטרה של מחר כתוב, מי העיר ממזרח צדק? ונתנו שם במחלוקת הפרשנים, על מי הנביא מדבר? רובם של הפרשנים, רובם על כל פנים אומר, שהכוונה לקורש. מי העיר ממזרח צדק? מי העיר ממזרח צדק? וכמובן השאלה, כך שם כתוב, ביוגת הישראל, שישראל כביכול, יש להם תקן של עיצות לקדוש ברוך הוא. מה אתה עושה לנו את בלפור? מה אתה עושה לנו את הגוי? מה אתה עושה את קורש? לא מצאת מישהו יותר? אתה אומר, התחלתם? אמר, אגב, לא תשאיר לי, אני אסתדר את זה. מי? על כל פנים זה לפי שיטה אחת. שיטה שנייה, מי אמרת? אברהם. שהגיע ממזרח. למה הוא הגיע ממזרח? הוכחה. אתה צודק. אנחנו מכירים את אברהם בחרן. חרן אנחנו יודעים. אי שם בסביבת חלב, משהו כגון זה. יש עכשיו שמחלוקת דש, עין, נהר, על כל פנים זה בחרן. מזרחה לזה, זה בבל, זה, 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 זה ארץ שינר, זה, זה, זה אשור וכו' וכו'. אברהם בא מאור כסדים, אור כסדים ממזרחית לבבל, לחרן, לסוריה. בדיוק כמו שאנחנו מכירים את זה היום. אז לפי זה, מה שאמר הנביא, מי יאיר ממזרח צדק, הכוונה היא מי יאיר את אברהם. כי מה, מה, מה? את לא מצאת לך יחס יותר גדול? מה יעשה ביהודי אחד ש...
אבא שלו.
או, יהודי אחד הכניס את בנו לברית. קיצר, האב אומר, ויקרא שמו בישראל, ואבא מתבלבל ולא יודע מה אגיד. אמר הרב, לקרוא לו אברהם. אחרי הברית בא אבי הבן לאבא ואומר לרב, באמת רציתי לקרוא לו אברהם, איפה הרב ידע? ראיתי את האבא עומד כמו תרח, אז הבנתי שהבן שלו זה אברהם. מי, הקדוש ברוך הוא לא מצא לו דברים יותר טובים, רק את התרח הזה. מי העיר ממזרח צדק? הנביא גם כן כבר שאל, הוא יש לו הצעה טובה יותר, איך הקדוש ברוך הוא ינהיג את העולם. מה הוא מתחיל מתרח? הוא יכול... זה מה שכתוב צדק. הם ראו משהו שממזרח עולה כוכב. אלא הכוכב הזה לא נשאר פסיבי. הוא בלה ארבע כוכבים לארבע רוחות השמיים. אמרו חכמיו לנמרוד, בן נולד לתרה בשעה זו, שעתיד לצאת ממנו אומה שתירש העולם הזה והעולם הבא. אם רצונך... יינתן לאביו, אז עכשיו הם מצאים לו הצעה, יינתן לאביו לא ביתו כסף זהב, ונרגעו לחסל את, את התקווה הזאת, את האור הזה, לחסל אותו באיבו. מיד שיגר נמרוד אצל אביו, אמר לו, בן נולד לך אמש, עכשיו תנאו לי ונארגנו, ואתן לך מלוא ביתך כסף בזהב. אמר לו תרח, דווקא התשובה לא תרחי. הם שואל לך משל, למה הדבר דומה? לסוס אחד, שאמרו לו נחתוך את ראשך וניתן לך בית מלא סעורים. אמר הסוס להם, שותים, אם תחתכו את ראשי מי יאכל את הסעורים? ואתם, אם תהרגו את בני, מי ירש הכסף והזהב? מה אתם נותנים כסף זהב? אתם רוצים שיהיה לי עושר? העושר הזה הוא בשביל, אם לא יהיה לי צאצאים, מה צריך את כל הזה? השיב לו המלך, מדברך אני מכיר שבן נולד לך, אתה מתחכם איתי. אמר לו תרח, בן נולד לי ומת. אמר לו, על חי אני אומר לך, ולא על מת. אני, יש לי את הקוסמים שלי. מה עשה תרח? החביא את בנו במערה 3 שנים. אתם רואים את 3 השנים? לא רק זה. בן כמה היה אברהם שהכיר את בורו? בן 3. ומה היה עד 3? השאלה שהוא היה במערה, הוא לא ראה שום דבר. אגב, שם יש ברמב״ם, או במקורות חז"ל, שתי גרסאות. מקום אחד כתוב, בן 3 הכיר אברהם את בורו, ומחור כתוב, בן 48 הכיר את בורו. מה קרה? בן 3 הוא התחיל לשאול, בן 45 הוא הגיע למסקנה. אברהם חיפש 4 שנים. מגיל 3 התחיל לחפש.
הקדוש ברוך הוא בחר בו?
אתה רוכב על 2 סוסים, אתה רוכב גם על הסוס של המהר"ל. אתה צודק, לפי המהר"ל כל הסיפור הזה זה רק תפארת המליצה. הקדוש ברוך הוא בחר בו ככה, ככה. אין תשובה למה אנחנו עם הנבחר. אתה בחרתנו מכל העמים, בא לי, ככה הקדוש ברוך הוא רצה. על כל פנים החביא את בנו במערה 3 שנים. נתן לו, זימן לו הקדוש ברוך הוא 2 חלונות, מן האחד יוצא שמן ומן השני סולת. כשהיה בן 3 שנים יצא מן המערה, ערער בליבו, מי ברא שמיים וארץ ואותי? כאן אנחנו כבר נפגשים בהגדה שמכירים אותה בעיקרון שלה. התפלל כל היום כולו לשמש. בלשון של בעלי המחשוב נאמר, אברהם גילה בעולם את חוק הנתינה. את חוק הנתינה. הוא ראה שהשמן נותן את חום, הוא ראה שהשמן נותן את אור. זאת אומרת, העולם כולו יש לו זכות קיום מכיוון שיש שמש, מכיוון שיש אור. אז הוא אמר, מי אחראי לזה שהעולם יכול להתקיים? הכוח הזה נותן. אז הוא התפלל כל היום לשמש, פירושו של דבר, הוא הבין שהשמש זה האלוהים, מכיוון שהוא מקור כל היש בעולם. לערב שקע השמש במערב, פתאום ראה, האלוהים הזה נעלם לו. העובדה שהשמש לא נמצאת, והעולם ממשיך להתקיים. זאת אומרת שיש בה משהו יותר. וזרחה הלבנה במזרח. מי העיר ממזרח צדק? אז הוא ניסה... אני מבליע, כמובן בתור דברי חז"ל, אני מבליע גם את ההסברים המחשבתיים לזה. אז אברהם אמר, רגע, שמש לא, אז הירח הוא מקור הכוח בעולם. כשראה הירח והכוכבים סביב הירח, אמר, זהו שברא שמיים וארץ ואותי, והכוכבים הללו שרה ועבדיו, עמד כל הלילה בתפילה לירח. אז הוא נהיה את הדבר הזה. אגב, הביטוי הזה, עמד בתפילה, הוא כנראה, אם אני צודק, הוא גם כן, יש לו יסוד בתורה. למה מייחסים לאברהם את התפילה? הוא הראשון בתורה שהתפלל. השב אשת האיש כנביאו, והתפלל בעדך וחיה. המושג תפילה, בקשר לאדם נזכר, חז"ל אמרו כמה חשבונות, אבל בתורה ממש זה היסוד הבסיסי ביותר שנזכר.
הראשון שהתפלל על גוי, זה התפילה הראשונה על גוי.
אתה צודק, אבל המדרש הזה מתכוון שהוא התפלל עוד, הוא התפלל לירח, התפלל לשם. למה הוא התפלל? הנחת היסוד, אתה נפגש בזה גם בבוקר בתפילה. אבל זה רק לפי, אני מדבר, הרוקח. זה כתוב אצלנו ברש"י בפרשה. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אז לכאורה הם כולם שבים, שלושת האבות.
מסיים, מסיים.
וחותמים, מגן אברהם. יכול כולם אומרים, אברהם אומר, אז הוא אומר, למה חותמים במגן אברהם? כי הוא הראשון שהתפלל. כיוון שאתה עומד בתפילה, אתה באמת מחלק לזה ולזה, כל אחד יישר כוח. אבל חותמים, מי היה הראשון? הראשון היה אברהם. זאת אומרת שמה שהמדרש פה מבליע, שעמד והתפלל, כי זה האומנות המיוחדת של אברהם. זאת אומרת, השחרית, זה הראשון שפנה בתפילה אל הקדוש ברוך הוא. לבוקר שקע ירח במערב וזרח השמש במזרח, אמר אין בידינו כוח, אדון ישלם, אליו אתפלל ואליו אשתחווה. זו הייתה המחשבה האישית שלו. עכשיו צריכים לקבל על זה גושפנקה. הלך אצל אביו ואמר לו, אבי, מי ברא שמיים וארץ ואותי? אמר לו אביו, אלוהי ברא שמיים וארץ וכל אלה. תרח. אמר לו אברהם, הריני אלוהיך, שמה יש בהם כוח לברות כל אלה. אברהם כבר מגיע בשם הניסיון שהוא רכש לבד. אברהם יש לו כבר ניסיון, שמש, ירח, עין, נהר וכל הסיפור הזה. מיד הביא עבודה זרה שלו, הלך תרח והביא את הפסל. והראו אלוהיו, חזר אברהם לאמו ואמר לה, אמי, עשי לי תבשילים נעים וטובים, ואביהם לאלוהי אבי, אולי יקבלו ממני קורבני. מיד עשתה לו אמו תבשילים נעים וטובים. אתם שוב רואים, אני, כמו שאמרת, אני לא יודע בדיוק מה המשקל של המדרש, אבל אתה רואה שיש בו שימוש גם, עשה לי מטעמים כאשר אהבתי וכו' וכו'. קיצר, הוא מבקש קורי טוב, והיא עושה לו, והביא לפני אלוהי אבי לפסל, ונתן לפני הגדול שבהם, ואין קול ואין עונה. חזר לאמו, אמר לה, עשי לי תבשילים נעים וטובים מן הראשונים. עשתה לו, והביאם לפני עבודה זרה של אבי, ואין קול ואין עונה. היא שרתה עליו שכינה וקרא להם, פן להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו. אתם רואים וריאציה של מדרש על דברים שאנחנו מכירים, איך ניסיונות של בני אדם, למעשה זה הנוסחה. בני אדם ניסו כל מיני דרכים בשביל להבין את הדבר הזה. דברים טובים ניסו, כל אחד עשה את הדברים האלה. במדרש שלנו אותו עיקרון, אבל זה כתוב בצורה אחרת. במדרש שלנו כתוב ש... ככה, הציץ עליו בעל הבירה. למעשה, מה כתוב בהציץ עליו בעל הבירה? האדם יכול לחקור עד מקום שידו מגעת. אם אתה עושה מקסימום שאתה יכול, אתה זוכה לגילוי. הציץ עליו בעל הבירה, זה בראשית רבה, אפשר לפלפל בסגנון. הציץ עליו בעל הבירה ויזואלית. אחד ראה בירה דולקת. זה כתוב במדרש. מה זה בירה דולקת? אור, מהירה. לדלוג יש גם הוראה, מה דלקת אחריי? הוא ראה אבולוציה בבריאה. הוא ראה בירה, הוא ראה יום, לילה, הוא ראה תהליך. זה משהו, הוא גילה שיהיה דליגה, שיש התפתחות בעולם הזה. אז הוא שאל מי הוא הראשון שאחראי לדבר הזה. אז יכול להיות, אין לי תשובה, לא יודע, אוקיי, גם זה לגיטימי. בחזל כתוב, הציץ עליו בעל הבירה. כאילו אתה אומר ככה, הוא הלך, מסתכל, הולך אדם, שבדרך כלל הבירה הזה, הארמון, גבוה ממנו, והציץ עליו בעל הבירה. כשאדם עומד למטה ומקומה עליונה, אז הציץ עליו, אם אני קולט אותו במצלמה, אני קולט עליו משהו. הציץ עליו, זה בפשוט הסגנונית. אפשר להעמיק במדרש. הציץ עליו בעל הבירה, ראו את אברהם מעל גבי אברהם. איך יש הביטוי ביידיש? השכינה שורה עליו. אתה רואה יהודי, נשוא פנים, ממש השכינה, ראית פעם השכינה, מה זה השכינה שרואה עליו? החיוך, המבט, העיניים, השכינה, מי שראה את אברהם ראה בירה דולקת, הוא הציץ עליו בעלי בירה, מעל גבי אברהם הציץ בעלי בירה. זאת אומרת, אתה חייב ללכת עד מקום שאתה יכול. הגעת למקסימום, אז אתה זוכה לגילוי. הציץ עליו בעל הבירה. דהיינו, אתה תעשה את שלך, וזה בדיוק מה שכתוב פה. מיד שרתה עליו שכינה. דהיינו, הוא עשה את המוטל עליו, אז הקדוש ברוך הוא מזכה אותו בגילוי. אם כך, התברר לו מיד נטל לאיזשהו שרפה, והוציא הגדול שבהם לחוץ, לקח את הפסל הגדול, הוא ידע שמיד הוא התבקש לברר מה זה, ונתן האש בידו, הוא נתן לו לפיד. כשבא אביב לביתו, הוא מצא אלוהיו שרופים, אמר לאברהם, בני, למה שרפת את אלוהי? אמר לו, לא שרפתי על הגדול שבהם. קצף עליו הוא שרפם. אברהם אומר, זה התרגז עליהם, הפסל הגדול. אמר לו, בני שוטה, וכי יש כוח בהם, או יש בהם רוח חיים שהם יכולים לעשות כל אלה? אתה שומע מיד את מה שאנחנו מכירים בתקופה אחרת, את הפעולה של סוקרטס. במקום לשכנע, וכשאני מתחיל לשכנע אותך, אז אתה מתנגד לי, אני מביא אותך לידי שאלות, על ידי הדרכה, שאתה בסך הכל אומר את זה. אברהם, מה אני אתווכח איתו? הוא ניסה בצורה של דיאלקטיה לדון איתו, לדון איתו, לדון איתו, ופתאום הוא אמר את זה. אז תרח בעצמו לא רצה להאמין במה שהוא בעצמו אמר לו. אמר לו, בני שוטה, וכי יש בהם כוח, או יש בהם רוח חיים שהם יכולים לעשות כל אלה? ולא אני עשיתי מעץ, אני חוזר לעמוד הראשון. אמר לו, אומר אברהם לתרח, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. ואם אין בהם כוח, למה אמרת לי אלוהי ברא שמיים וארץ? במים אחרות, בוויכוח הזה מנצח אברהם. לתרח אין לו מה להשיב לדבר הזה. המדרש מבקש לומר אחת הדרכים שבהם אתה יכול להתמודד, להוכיח על ידי זה שאתה מאלץ את הפרטנר שלך להודות באבסורד. אז במקום שאני אתווכח איתו ואני אנסה להוביל, הוא ייכנס למגננה, אני אגיד לו, בוא תראה למה אתה מוביל את העסק הזה. מה עשה תרח? לא ברירה. הלך אצל נמרוד ואמר לו, בני שרף את אלוהי ואלוהיך באש. אתם מרגישים את האירוניה שבמדרש. אלוהים שרפו את אלוהים שלך, איזה מין אלוהים הוא זה? תרח עצמו לא מרגיש את האבסורד שלתוכו הוא נכנס. זאת אומרת, למעשה כל התרחיזם למיניהם, הם עושים את אותו הדבר. שלח נמרוד בשביל אברהם, ואמר לו, למה עשית כן? אמר לו, אני לא עשיתי כן, אלא הגדול, עוד פעם זה חוזר על עצמו. אמר לו נמרוד, וכי יש בהם רוח חיים שיכולים לעשות כן? אמר לו, ישמעו אוזניך מה שאתה מדבר בפיך, ואם אין בהם כוח, למה תניחו למי שברא שמיים וארץ ותשתחוו לעץ? אז הוא מבקש להוכיח על ידי הגילוי של האבסורד שבדברים האלה שהוא בעצמו יבחר בדבר הזה. אמר לו, אומר נמרוד על עצמו, אני בראתי שמיים וארץ בכוחי. אז כאן מגיעים לדבר נוסף, יסוד של העלאת האדם. אלוהים, ואנחנו מכירים את זה, לי אורי ואני עשיתיני, אתה אמרת לי טובה, הוא אמר משהו חושב, אנחנו מצדיעים לאדם, מה יש? הרוסים גילו את העוצמה האדירה של הטבע, שהאדם בוקע את האטמוספירה, שפיץ עבודה זרה, שפיץ עבודה זרה, האמת היא כבר כמה פעמים, שפרק ב' בישעיהו, הוא למעשה וריאציה של מגדל בבל. פרק ב' בישעיהו מתחיל והיה באחרית הימים יהיה נכון הר בית השם בראש הערים. יש הר גדול, מגדל בראשו בשמיים. וזה מודל יפה מאוד, אנחנו נעלל בית אלוקי יעקב וכו' וכו'. עד כאן שרים את זה, מלחינים את זה, זה נורא סימפטי. מה כתוב אחרי זה? אחרי זה בפרק ב' כתוב, חידלו לכם מן האדם, כי במה נחשבו. תפסיקו להאמין במה, מה שייך הדבר הזה לזה? המתחרה של הר מרום הרים, המתחרה של הר הבית, זה המין האנושי. אני לא יודע אם חושב היה כזה פילוסוף גדול, אבל בוודאי שהוא נתן ביטוי לעוצמה של הקומוניזם. נעשה קומונה, נעשה ביחד. איפה יש בתורה דוגמה של הקומונה הזאת? כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. מה הייתה הדוגמה בטבע שהם ראו? הם לקחו חול, והטילה עם הלבנה. מה זה לבנה? לבנה זה חול, שיברנו מגרגרים, כל, אתה נושב ואינו, אתה לוקח את כל החול הזה, ואתה מנסה להדביק אותו, פתאום מנסה לבנה, אתה יכול להרוג מישהו בזה, ואתה להם הלבנה לחומר, זאת אומרת, הם ראו רק רגע, ראו שכוחות, לאבן, זאת אומרת, הם ראו שיש אפשרות, שלוקחים דבר, שכשהוא לעצמו הוא כלום לו, ואם אתה מאחד אותו, אז הוא בעל הזה כוח עצום, אז אומרים, זאת הדבר המין האנושי, מה זה אדם במין עכשיו הוא? אבל אם כל החברה האנושית מתאחדת, היא יכולה לבנות מגדל בראשו בשמיים. העובדה לייחס אלוהות למין האנושי, יסודה בכוח הזה, הקולקטיב. הקולקטיב הזה שהוא מתחבר לאיזה מדרגה הוא מגיע. אז הוא אומר, גם בטבע, הסיפור על מגדל בבל והייחוד הזה, אני חושב שהבאתי פעם, יש אבן עזרא לקטן אחד, אבן עזרא לחמוד מאוד, בסוף פרשת נוח. ואם כן, הוא עושה שם חשבון של זמן, ואם כן היה אברהם מבוני המגדל. לא זכו לי שיש מסורת חז"ל כזאת. אבל אבן עזרא עשה חשבון, לפי מתי יוחאי, מתי באמת, אז אברהם היה בבני, מה החוכמה הזאת, מה אבן עזרא כל כך מבסוט מזה? במסגרת החיפושים של אברהם, רק רגע, אולי זה משהו.
הוא לא נצר שם.
יפה אמרת, אבל הכל פנים, הוא שותף. החיפוש של מגדל וראשו בשמיים, איך שלא נפרש את זה, אז המגדל הזה הוא מראה על כוחות מאוחדים של בני אדם. הוא מראה מה יכול הקולקטיב לעשות. אמר אברהם, רגע, אתה תרח לו, נמרוד לו, אבל אולי סך הכל של האנושות. וזה, אז כשאתה קורא את האבן עזרא הזה, היה אברהם מבוני המגדל, אתה חושב, חוכמלה כזאת. למעשה, זה מה שחושב אמר 4,000 שנה אחרי זה. אנחנו מצדיעים לאדם, מכיוון שבוא תראה, אנחנו יכולים להיזכר את רגשי הנחיתות הנוראים שהייתה לאמריקה. אני חושב, זה היה מוצא יום הכיפורים שהם הצליחו לבכוע את האטמוספירה. אז הם אמרו, ספוטניק. לא ידענו מה זה ספוטניק. הלכנו לאחד יהודי הרוסית, קראו לו הרב אברמסקי. אז הוא אמר, ספוטניק זה אחד שמלווה, אחד שמלווה. את המילה לוויין עוד לא היה. אז הוא גילה לנו שבנו לוויין לעולם, אפשר לבכוע. זה בדיוק מה שאמר, נצרף את כל הגרגירי חול ונעשה אבן, נצרף את כל המין האנושי, נצרף את כל הדורות כולם, וזה יהיה לנו אלוהים. אז זאת אומרת שלמעשה, היסודות של עבודה זרה כבר מונחים שם, אלא אחר כך, במשך הדורות הם קיבלו את כל הגלגולים האחרים שלהם. אני חוזר לדו-שיח בין נמרוד לאברהם. אמר לו, אני בראתי שמיים וארץ בכוחי. לי אורי ואני עשיתיני. איך יחזקאל בחר במילה כזאת פה, במקום, מה זה אני עשיתיני? אני עשיתי את עצמי. אני עשיתיני, אני... זה מה שחזל תיארו, איך פרו יוצא ליאור, יוצא המימה. זאת אומרת, כמובן שהעובדה היא ש... כולנו קראנו היום בקריאת שמע, ועצרת השמיים ולא יהיה מטר. יתברר שיש מקור אחד שזה זה לא איום, כי היאור עולה במשקה, אז אני יאורי ואני עשיתי, האלוהות של העולם מתגלה בגן עדן כארץ מצרים. אמר לו אברהם, אתה יכול לברות? כשיצאתי מן המערה, ראיתי השמש יוצא במזרח ושוקע במערב. עשה אתה שיצא במערב וישקע במזרח וישתחווה לך. נראה אותך משתלט על הטבע. ואם לאו, מי שיגביר את ידי לשרוף את העלילים, הוא יגבירני והרוג אותך. זה מדרש, כמו שאמרתי, לא מצאנו אח שלו, שהוויכוח עלה לאוקטבות כל כך גבוהות, על ידי דו שיח בין נמרוד לבין אברהם. אמר נמרוד לחכמיו, מה יהיה דינו של זה? חצפן כזה, רוצה לראות. אמרו לו, זהו שאמרנו עליו. אתה עכשיו מבין את החלום. העתידה הוא מה לצאת ממנו שתירש העולם הזה והעולם הבא. עכשיו אתה מבין מה? הם עצמם לא ידעו בדיוק מה זה. הם ראו שיש פה מי יאיר ממזרח צדק. הלך לך הראשון זה האיום על העולם האלילי. זה פתרון חיובי לחידה של העולם. אז אנחנו קוראים עוד פעם פרשה, ועוד פעם מתחיל לך לך, ועוד פעם הסיפור הזה, ואנחנו מנסים לתת ביטויים מודרניים להתמודדות האנושית עם החידה של העולם. ואתה, כמשפט הזה שעשה כן יעשה לו, מיד ישליחו לתוך הכבשן. לפי החוקים של הטבע, אדם צריך להישרף, באותה שעה...
אני נראה שמעשו לו מידה כנגד מידה.
שמה שהוא שרף, יפה, יפה, אתה צודק. יש שם דקה בדבריך. זאת אומרת, תמיד אנחנו מפרשים שהוא כזדים, אותו, היה לו הזדמנות, כי היה לו אור, אז ממילא ניצלו את האור הזה.
אבל גם בשבת, לכן.
עכשיו אתה אומר, טוב, זאת אומרת, הוא שרף את כולם, אמר לך, עכשיו אני אומר אותה. האמת היא שיש לנו דבר כזה במאמר חז"ל אחר. והיה מות הרן על פני תרח אביו. וחז"ל שאלו, עשינו ברמיזה, שאלו חז"ל למה הוא הגיע למיטה. אז אמרו חז"ל רגע אחד. שאלו גם את הרן, מה אתה חבר'ה? אז הוא אומר, חכה, אני מוכן לעוד, אני אסתכל, אני אעמוד ואני אראה. אני אראה מה עושה ככה, מה עושה ככה, אבל פי זה אני אדע מה... אז כשאברהם ניצל, אז הוא אומר, אני משל אברהם, הרזירו אותו לתוך האש, והוא נשרף. למעשה זה לא כל כך פשוט. אחד מבקש הוכחה לאמת, ואומר, אני מוכן להיווכח, למה מגיע היה להרן להישרף? אמונה לא יכולה להיות על תנאי. אמונה צריכה להיות מוחלטת. זה בדיוק, זה צריך להיות מוחלט. אם אתה אומר ככה, 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 אז יכול להיות אתה תמשיך.
אבל הוא הראשון
שנהרג
על קידוש השם?
על קידוש השם, על קידוש השם, כשאחד ברור לו ככה. הוא הרי הקידוש השם שלו היה מותנה.
מי הסמת אומר?
אני עובד עם השכל. אז הוא אומר... בוודאי שיותר טוב משהו אחר, אבל על קידוש השם זה על ודאי. רב צבי יהודה בהקדמה לסידור אומר שהוא השקיע הרבה עבודה לברר את ההלכה. הרמב״ם בהלכות תפילה אומר שהאומר אומר מודים, ארכן כתורי היום משתקין אותו. ולמה במורה הנבוכים, כשהרמב״ם אומר נימוקים לזה, אז הוא אומר ששילוח הקן זה רחמים, הרי משתקים אותו. אז הוא אומר, במסגרת תלמוד תורה, אתה יכול לומר כל מיני סברות. בתפילה, הוודאי שמו כן תהילתו. בתפילה צריכים לומר דברים ודאיים, ולא ספקולציות. זאת אומרת, רק כשאתה יודע אין נכון, אז אתה יכול לומר. אז כל פעם כך כתוב שם, ודאי שמו כן תהילתו. אז הרן עשה ספקולציות, ספקולציות לא בסדר. באותה שעה נתמלא עליו הקדוש ברוך הוא רחמים ויצאו, שנאמר, אנו יהיה השם הזה, רוצה תראה מארץ מצרים. כך מסתיים המדרש שהוא מופלא מאיתנו, זאת אומרת שזה המקור היחידי שלו. אבל אתה שומע שמה היה קשה למדרש? היה קשה למדרש מה שפתחנו בו. אשר הוצאתיך מארץ כסדים אנחנו מכירים. למה הבא הדגמה הזאת אשר הוצאתיך מאור כסדים? הקדוש ברוך הוא הוציא אותו מאור כסדים, וממילא נתן לו את כל הדברים כאילו האלה. תודה רבה.